ברוכים הבאים ל-The Sweep.
שלום, 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 וברוכים הבאים ל-The Sweep. כרגיל איתי בפאנל משמאלי, זהו סתיו נמש.
אהלן דביר.
מולי מפיקה על סגב מטוס.
ערב טוב דביר.
ומימיני, כמו תמיד, מרסלו גלייסר.
אני שונא פנטזי.
ידעתי שאני צריך לסיים איתך. אני אוהב שהוא נותן פאנץ' בסוף. טוב, יש לנו תוכנית עמוסה, בואו נתחיל איתה, יש לנו גם נבחרות לעשות ומחוות הפתעות, ויש לנו גם את איציק מאוחר יותר, והרבה הרבה דברים לדבר עליהם. ונתחיל מרשמים מהסופש, סתיו, אם אתה מוכן?
מוכן.
צא לדרך.
ג'וש אוקוגי, שחקן נחמד. אלכס לן, דוויין דדמון ומיילס פלמלי יצרו סנטר שמסוגל לעצור את אמביד. ווילי קוליסטיין מול חסן וייטסייד, מצ'אפ שמזכיר את ה-90s. קליין טובסון סוף סוף החליף את אח שלו בחמישיית גולדן סטייט. רק אני חושב שסטף וקליי שברו את שיא השלשות העונה עוד איזה 4-5 פעמים. ונדל קארטר, רוקי ממש טוב. בקרב הטובות במזרח בלי הטובים במזרח מנצחים שאר שחקני מילווקי את שאר שחקני טורונטו. אם פטי מילס ישחק 12 דקות או ישחק 32 דקות, הוא עדיין יעשה שורה של 10 נקודות ו3 אסיסטים? קליבלנד כל כך בטוחים ביכולת שלהם לנצח שוב את הלוטורי שהם ניצחו את אטלנטה. כן, בוודאות סקרמנטו ניצחו את הטרייד של בוגי. לכל מי ששכח, קוואי שחקן מדהים. לכל מי שלא הבין למה טורונטו הביאו אותו, זה בשביל להיות טורונטו. פסקל סיאקם, קפיצת מדרגה. פילדלפיה ממש הצטערו שהם לא עשו מהלך בקיץ. יוסטון וושינגטון, ייחס. מה יותר גרוע? ניו אורלינס בלי דייביס או יוסטון בלי ארדן? פיג'י ב-OKC, עוד הוכחה של יש לך הזדמנות להביא סטאר, תביא ואל תשאל שאלות. כל מי שמתלבט לגבי בלטלר, אולי תלמדו. בעצם, בלטלר מרגיש כמו דוש רציני. דין ווידי, ווינר. טים הרדווי ג'וניור, ללא מצפון. אינדיאנה מנצחת מגעיל. משהו על ההצגה של דרק רוז. סתם, באמת מגיע לו כל הכבוד. עדיין לא מבין למה הוא זורק 31 פעמים. בטווח של 9 משחקים, בלי גריפין, סטף קרי, קליי תומפסון ודרק רוז קלו 50 פלוס נקודות. הפעם האחרונה שזה קרה היה ב-2007.
קובי בריינט.
זה נעשה 8 ימים, והקלעים היו קובי בריינט, קובי בריינט, קובי בריינט וקובי בריינט.
Overrated.
גולדן סטייט טובים. פיניקס לא. גורטט, בובן ומונטרז מרכיבים סנטר שלא מסוגל להפריע לאמביד. הקליפרס לא נוראים. מי יכול לעצור את הקינגס? בוסטון ומילווקי הרגיש כמו משחק פלייאוף. שקרי טוב, בוסטון נראית מצוין. פורטלנד מוצא דרכים לנצח. לדרך הזאת קוראים לילארד. כבר נמאס לי לכתוב על אורלנדו. הם לא רואים להזכור. And yet, הזכרתי אותם. וינטג' קריס פול. שחקנים שעשו טריפל דאבל העונה. סימונס פעמיים, פוקס, לברון, ווץ' ופייטון. שחקן שלא עשה, ראסל ווסטברוק. OKC עם 4 ניצחונות רצופים. מיטשל רובינסון, שחקן נחמד. מייק קונלי נראה בריא. וטוב. דביר, אתה יודע מה יקרה בפעם הבאה שפילי ודטרויט ישחקו?
דרמונד יאבד עוד מהנתח נדלן שלו לאמביד?
DNP מנדל רסט. אמביד MVP. ג'וויל מגיע אולסטאר?
לא.
משהו באמת לא עובד אצל יוסטון. כל מי שזלזל בפופ צריך להפסיק לדבר על הליגה. המישהו הזה זה אני. אני לא מתכוון להפסיק. אם הליגה הייתה מסתיימת היום, הקינגס, הגריזיז והקליפרס בפלייאוף, הג'אז, הרוקטס והפליקנס לא. שנה שעברה היו רק 5 קבוצות ששיחקו בקצב מעל 100. השנה רק 6 לא משחקות בקצב 100. דנבר 8-1, ספרס 6-2, גריזיז 5-2 ופייסרס 7-3. גנבתי את זה מסטן ון גנדי. נהריה סיימו משחק ב-0 מ-26 מ-3. איפשהו דרל מורי מחייך. סקרמנטו פותחים מצוין מול הקבוצה המרשימה במזרח. סקרמנטו חוזרים להיות סקרמנטו. בוקר, יופי של ווינר שוט. מעניין מה יקרה קודם. בטלר ישלח בטרייד, טיפס יפוטר, קט יפתח אופי חזק. הרבע הראשון של טורונטו. הייתי בטוח שאיבאקה המת, רק על זה שהוא חי, היה צריך להחליף את קייסי. פלמינגו שחור הגיע לביקור בבריכות המלח של חברת מלח הארץ באילת, יחד עם חבריו הפלמינגו שצבעם ורוד. לפני 8 שנים נצפה לראשונה בישראל, בעת ששהה באילת במשך שנתיים, עד שעזב לקפריסין, וכעת מעריכים כי מדובר בתושב חוזר. אלה היו רשמים מהשבוע.
תודה רבה לך סתיו, על הרשמים האלה הם היו נפלאים, ועכשיו בואו נתחיל לדבר קצת על כדורסל, ונתחיל מהבוסטון סלטיקס. עושה לו, מה אומר אתה?
נפריד, סתיו ידבר קצת על הפן ההגנתי יותר, נכון סתיו?
אני רוצה לדבר על
ההתקפה. על ההתקפי, אוקיי. הגנתי הם מקום ראשון בליגה, הם קבוצה היחידה נכון לעכשיו עם רייטינג הגנתי של מתחת ל-100, אנחנו מצפים שזה יימשך עד סוף העונה, ומי אחת משתי קבוצות ההגנה הכי טובות בליגה, משהו בפן ההתקפי קצת לא עובד שם, אז קודם כל למקום 27 ברייטינג התקפי מתחילת עונה, סתיו תכף יפרט על ה...
לא ניתן לו ככה בקרדיט.
אני מסתכל על אחוזי הקליעה של השחקנים מתחילת העונה. מרקוס סמארט על 30%, שזה דווקא אחוז טוב למרקוס סמארט. ג'לן בראון 36% מהשדה. טרי רוזיר 37%. היוורד 40%. טייטום 41%. ביינס, שהוא שחקן פנים 42%. אופורד 43%. קרי 44.5%. חוץ ממרקוס מוריס שקולה מעל 50% מהשדה, הם כולם באיזשהו סלאמפ התקפי. זה סלאמפ שלא יימשך, זאת אומרת, יש שם too much כישרון התקפי לטעמי, ושוב, הם עדיין במאזן 6-3, למרות הסלאמפ ההתקפי הזה, ולטעמי זה יתיישר מתי.
אני אוהב שמרקוס סמארט מצליח לנצח את כולם בזה, לקלוע רק ב-30%.
אז אני חושב שזה בעיה קצת יותר עמוקה, כי זה לא רק אחוזי כליה הגרועים כמו שציינת אותם, דרך אגב, במקום 26 בליגה באפקטיב פיד גול, אבל הם גרועים בכל המדדים שמייצרים התקפה טובה, הם לא הולכים לקו במקום 27 בליגה בללכת לקו, שאם אנחנו ניקח את תורת המוריז, קו מעלה לך כמובן את היכולת שלך, הם לא לוקחים רימון בהתקפה, אז אין להם הזדמנויות שניות לתקן, וכשאתה קולע באחוזים כל כך גרועים, אז יש המון המון ריבאונדים שפשוט משאירים ולהם את היכולת. ועכשיו להיכנס יותר לעומק, אנחנו מדברים פה, אתה אומר את הדברים התיישרו, אז חוסר היציבות של קיירי בתחילת העונה, דבר שמאוד מאוד משפיע ומקשה על בוסטון, זה מקום שאתה יכול להרגיש מאוד מאוד בנוח לגבי היכולת שלו להשתפר. אנחנו גם ראינו בתוך שלושת המשחקים האחרונים, שניים הוא היה באמת יוצא מגדר הרגיל, ונראה כאילו מתחיל לשחק הרבה הרבה טוב אחרי פתיחה מאוד חדשה, אבל אני לא מגיע עם הביטחון הזה שבראון, טייטום, בטח ובטח לא סמארט ורוזיר, שהם לא שחקני אחוזים טובים עוד לפני זה, יעשו, ברור שהם יתקדמו קצת, אבל יעשו איזושהי קפיצה מאוד גדולה לעבר יכולת תקפית יותר גבוהה. אני חושב ש... בוסטון כפי שהיא בנויה היום, ואני שם פה כוכבית, כי דווקא מגורדון היוורד שכרגע בהגבלת דקות, אני כן מצפה להגיע למקום יותר טוב once הוא ישחק, ואם הוא ישחק 30 דקות, אבל אנחנו די סימנו בניתוחי תחילת העונה, וגם תוך כדי דיבורים, איזשהו וי שהוא ודאי שטייטום יהיה טיפה ליותר טוב מעונה שעברה, וג'יילן בראון יהיה טיפה ליותר טוב ממה שהוא היה שעונה שעברה, ו... סמארט לא יחשבנו אותו כשחקן התקפה, אבל יכול להיות שמה שהם עשו עונה שעברה כתוצאה מהסיטואציה והכל, הוא היה דווקא איזה סוג של מתיחת היכולת שלהם לאורך תקופה קצרה, ואנחנו רואים סלאמפ מאוד מאוד גדול, שלהתרומם ממנו כל כך גבוה, זה לא בעיניי דבר ודאי, והרבה יותר מדאיג זה הקו והריבון התקפה, שזה דברים שהם הקשלים מבנים, ולא מה שאתה יכול להגיד לסלאמפ, כי ריבאונד לא קשור לסלאמפ, וזה לא קבוצה שמראש יש לה שם איזה שהם ריבאונדרים טובים, או אנשים שיכולים ללכת חזק על הריבון התקפה, או אפילו ריבון הגנה, אז בוסטון תישאר קבוצה טובת הגנה בליגה, אבל היא לא תישאר קבוצת ההתקפה 27, אבל גם אם היא תעלה לאזור ה-20, 18 זה אמור להיות נקודה מאוד מאוד מדהיגה.
מה דעתכם לגבי קיירי? פתחת העונה קצת מקרטע, צריך לתת לו גם טיפה קרדיט, הוא היה הרבה זמן בחוץ.
אני רוצה לזכור שזה המון עניין של ביטחון. אני משייך את קיירי ואת היוורד, אמנם הם התחילו את העונה קצת שונה, קיירי התחיל קצת יותר אינטנסיבי וקצת יותר דקול, אני משייך את זה לעניין של ביטחון. קיירי חזר אחרי כמעט חצי שנה של מנוחה עקב ניתוח בברך, לוקח לשחקנים האלה זמן להיכנס לקצב, במיוחד קיירי עם סגנון המשחק התזזיתי שלו ושינוי הכיוון והכל. אותו דבר לגבי גורדון היוורד, איזשהו חשש, השבר הנוראי שהוא עבר שנה שעברה, והם יודעים שהם מאוד מזכירים לי את גולדן סטייט של שנה שעברה, לא ביכולת ולא בברק ולא בזה, אלא בקבוצה שאנחנו יודעים שככל שתתקדם העונה הם יהיו טובים יותר, לא מעניין אותם כרגע עוד ניצחון, עוד הפסד, הם יודעים שהם קבוצה טופ 1, טופ 2 במזרח, יותר חשוב להם להכניס כרגע רוטציה כמה שיותר רחבה לעניינים, לשמור על הבריאות של קיירי שהוא השחקן הכי חשוב של הקבוצה הזאת, ולאט לאט לפתח את הצעירים, ושוב, ההגנה תהיה שם כשהם יצטרכו אותה, התקפית הם לא יהיו כל כך גרועים כמו שהם עכשיו, ושוב, עם כל ההתקפה הגרועה הזאת הם עדיין בתחילת עונה של 6-3.
כן, מצד שני יש להם לוז קל. הם שיחקו לוזקה לי מה שאני זוכר, אבל ועוד, נכון, הם, תראה, הם עדיין קבוצה טובה במזרח ומאוד מאוד עמוקים, המזרח גם יש בו חוסר בלנס מאוד גדול נכון. בין הטופ לתחתית, כאילו יש את אינדיאנה, מילווקי, טורונטו, בוסטון, שקבוצות מאוד מאוד טובות, כל השאר...
פילי,
סליחה, שהן מאוד חלשות, אז קל להביא ניצחונות זולים, בוסטון תהיו טובה, הייתי 1, 2, 3 במזרח, אין ספק, אבל אני חושב שלהגיד ולהשוות אותם לגולדן סטייט, לא מבחינת היכולת המחלת שלהם להיות רגועים ולחכות וזה, אני לא בטוח, אין לי פה שחק... זה לא קבוצה של שחקנים מוכחים, יש לך קיירי שהוא שחקן מוכח, יש לך הורפורד שהגיוני כבר שיגיע לשלב הזה שהיכולת שלו כבר מתחילה לרדת ולא לעלות, ואחרי זה, זה לא עניין של סימני שאלה או לא סימני שאלה, זה רוקי שראינו אותו עונה אחת, שחקן שראינו אותו עונה אחת מאוד בינונית, ועונה אחת שהוא עשה באיזושהי קפיצה למדרגה מהרגע שהוא קיבל יותר דקות, וכל השאר זה אסופת של שחקני, שאני קורא להם שחקני שיטה, שאני לא יודע להגיד לך שאני הולך רגוע עם מרקוס מארט, או הולך רגוע עם טרי רוז'יר, או בטח ובטח אירון ביינס, ואפילו הפתיחה המצוינת של מרקוס מוריס היא אמורה להתכזז למטה, אז אני דווקא חושב שבוסטון ברמה של ההתקפה כן צריכה להיות מודאגת, ובטח ובטח שהם רואים את הרמה מאוד מאוד גבוהה של טורונטו בתחילת העונה, ואפילו את הרמה של מילווקי שעשתה קפיצה מאוד גדולה בכל מה שסגנון המשחק, ואומנם אנחנו שוב פעם בשלב הזה שכאילו הכל בו זה עוד מאוד מוקדם, אבל זה נקודות שאם אני עכשיו בבוסטון, אני לא אומר וי, הכל יהיה בסדר.
אני מאוד רגוע לגבם.
אני אתן לכם בהמשך מתישהו להתווכח על זה. בוא נעבור הלאה, בוא נעבור ליוסטון. יוסטון פתחו את העונה לא טוב, היו כבר ב-1-5, עכשיו הם ב-3-5, סתיו, אתה רוצה לתת טיפה לנסות להסביר את הפתיחת עונה המאכזבת?
אז הם גורים בהכל. הם קבוצת הגנה רעה, הם קבוצת התקפה רעה. אם אתה יכול להגיד שכאילו הגנה, אז אולי זה יוסטון ונתנו עונת הגנה, אבל הם 23 בהתקפה, 23 בהגנה, גרוע בכל קנה מידה. הם הולכים מעט מאוד לקו באופן יחסי למה שקבוצות של דרי מורי עושים, מקום 25 בליגה באחוזים של מה שמגיע להם מהקו, זה מאוד נמוך, זה גם מאוד מאוד נגד השיטה. דבר נוסף ששמתי לב כשניסיתי להסביר את כל הסיפור הזה, זה שאם נלך על השיטה של מורי, אז המון המון זריקות משלוש, בזה הם עדיין מובילים את הליגה, מקום ראשון בליגה בניסיונות משלוש, אבל הם זורקים, זה דן יוסטון הזה, הרבה יותר מיד ריינג', זריקות מיד ריינג' ממה שהם זרקו בשנים הקודמות, קריס פול זורק בערך 10% יותר, קרמלו לא סייק שמונה שברה, אבל גם הוא זורק הרבה יותר מה שרגילים לזרוק ביוסטון, קלינט קפלה ששנה שעברה עשה 80% מהזריקות שלו בעד 3 פיט מהסל, העונה עושה רק 65% מהזריקות שלו, אז גם הרבה פחות זריקות טובות, ומהצד ההגנתי, אז רבות דיברנו על העזיבה של אמבעמוטה והאריזה, ג'יימס אניס שהיה אמור להיות איזשהו משהו שיחפר בהגנה, הוא בעצם אפס הגנה, ופי ג'י טאקר ששנה שעברה היה אולי העוגן המרכזי שלהם ביחד עם קפלה, פשוט לא שומר העונה, והמספרים שלו, ואיכשהו נראה, זה נראה מאוד מאוד לא טוב, וכל הדברים האלה ביחד, ובתוספת מה שמרסל הולך להגיד עכשיו, אז מחברים פתיחת עונה מאוד לא מרשימה, שהיא מתבטאת סטטיסטית בצורה מאוד מאוד ברורה.
לפני שנעביר את השרבית למרסלו, שאני יודעת מה שהוא יגיד, כולנו יודעים, אני רוצה לחזק בעוד דבר אחד את סתיו, במקום ראשון אמרת בזריקות, כמות הזריקות שהם לוקחים משלוש, צריך לציין, הם מקום 23 בליגה באחוזים משלוש.
כן, האחוזים שלהם...
זה אחד הפערים, ועוד דבר, זה שלא רק שהם הפסידו 5 משחקים עד עכשיו, הם הובסו בלא מעט מהמשחקים האלה, אז גם, הרבה מהם גם לא היו קרוב.
אז עוד כמה מספרים לסתיו, ואז אני אגיד את מה שאני רוצה להגיד, כמו שסתיו אמר, הנשקים העיקריים שלהם, עונה שעברה היו שלשות והמון המון קליות עונשין, ירידה של 9% בזריקות עונשין, ירידה של 19% בקליות עונשין, הם קולים בפחות מ-70% עונשין. אפשר לשייך את זה לחיסורים, אפשר לשייך את זה להרבה דברים אחרים, לקחו הכי מעט ריבאונדים העונה בליגה, מקום 29 באסיסטים, פרמטרים, רוב הפרמטרים רגועים, אבל אנחנו זוכרים את השנה שעברה...
שילוש הקדוש.
כן, השילוש הקדוש, מאזן 42-3, אם אני זוכר, כשקפלה, סיפי וארדן היו על המגרש. מבין 5 ההפסדים של יוסטון, רק הפסד אחד היה כששלושת השחקנים הללו שיחקו ביחד. בין אם זה השעיה של קריס פול בתקרית היריקה של רונדו, בין אם זה הפציעה של הארדן. הם לא נראים טוב, אבל שוב, השיטה תנצח בסופו של דבר. אני לא חושב, יש קבוצות במערב עם יותר כישרון, אני חושב שדנבר קבוצה מוכשרת יותר, אני חושב שאולי אוקלאומה אפילו קבוצה מוכשרת יותר, אין להם מענה לשיטה של גם של גולדן סטייט, אין להם מענה לשיטה של יוסטון, וככל שיתקדם הזמן, וככל שהרדן וסיפי יישארו בריאים, זה לאט לאט התיישר, והנה ראינו, ארדן חזר והם כבר עם שני ניצחונות רצופים. שוב, הם לא משכנעים כרגע, אבל לא הייתי משליך מזה יותר מדי על מה שאנחנו אומרים לראות מהם בעתיד.
אני לא מודע, אני רוצה לציין ששבוע שעבר היה, מייל דנטון היה בפודקאסט של זק לא.
זק לא, כן.
הוא שאל אותו אם הוא מודאג, זק לא, קודם כל אמר, אני לא מודאג, ומייל דנטון אמר, אני מודאג גם כשאנחנו מנצחים, אבל כן, אין פה... בעיניי אין פה יותר מדי סיבה לדרגה, ברגע שכל התחבר צריך לזכור, הרבה מהשחקנים שמביאו השנה הם שחקנים שצריכים להתאים לשיטה הזאת, שהיא מאוד, בניגוד לקבוצות אחרות שנותנים יותר חופש לשחקנים, ביוסטון השיטה הרבה יותר מבוססת ובנויה, וצריך טיפה להסתגל, בין אם זה ג'יימס אניס ובין אם זה מייקל קרטר וויליאמס, שמקבל יותר דקות אולי משהו רגיל לקבל בתקופה האחרונה, והרבה הרבה שחקנים שצריכים להתרגל, במיוחד כרמלו אנטוני, תרף את זה ביחד עם ה... חיבור של השילוש הקדוש, ובעיניי אל תן לזה זמן.
אני אוהב את השילוש הקדוש. אני אחזק את מה שאתה אומר, שגם משהו בשיטה של יוסטון לשחקן שמעולם לא שיחק שם, הוא מאוד לא אינטואיטיבי, כי שחקן שעומד עכשיו עם זריקה טובה במיד ריינג' זורק אותה, וביוסטון גם פנוי במיד ריינג' זה עקרונית לא לזרוק. אז זה מאוד לא אינטואיטיבי לשחקן, במיוחד לא מישהו כמו קרמלו, אבל לא רק הוא, כמו שאמרת, כל המצטרפים החדשים. אז כן, אני גם לא אומר, בוא נביא צי צופרי הזקות והכל. אני פשוט אומר שהמספרים מאוד מעניינים.
צופרי הזקות.
לא.
כלשונים, כלשונים.
אם היית מרוכז, היית נותן לי עכשיו משהו שמגיע לי, אבל אתה לא מרוכז. אבל הנתונים המספרים שמראים את חלק מהדברים חוץ מהחיסורים, מאיפה זה מגיע? זה מאוד מעניין לראות שזה כאילו בול בהתרחקות שלהם והתזוזות שלהם מיוסטון הרגילה שאנחנו יכולים לראות.
משהו מעניין שיכול לקרות מפתיחת העונה הזאת, גם של יוסטון וגם של אוקלאומה, כשבתחילת העונה ניתחנו את המערב ואמרנו מי הקבוצות שיכנסו, אז די דירגנו את גולדן סטייט ואת יוסטון למעלה, ואת שאר הקבוצות שילחמו על שש המקומות האחרים. יכול להיות שההפסדים הללו של יוסטון ושל אוקלאומה בתחילת העונה יורידו אותם קצת למטה ויצרו מיקס של שבע קבוצות אולי שילחמו על הפלייאוף, וזה יהיה מטורף.
אני חושב שכאילו מפתיחת העונה הזאת כבר רואים שמערב יש לו בטן מאוד גדולה של קבוצות שראויות, אולי חוץ מגולדן סטייט האמצע הרבה יותר שוויוני ופחות טוב מהטופ של המזרח, אבל לפחת עומק של קבוצות טובות.
לא חשבנו שיוסטון תהיה שם ואולי כן תהיה.
אתם זוכרים שפעם הייתה לנו פינה שנקראת פתווה?
פתווה of the week.
מה זה הפתווה? זה הפקט of the week.
זה מדהים כמה יש הקשר בין פתווה לפקט of the week, אבל מדהים. באמת, יופי של פינה.
F-O-T-W-A, לא?
כן,
פתווה. לא, הוא עם W בסוף.
כן,
לא משנה.
בפירוש, פחות באיך שזה נשמע.
כן, כן, כן. בואו נתחיל. כל אחד הביא איזשהו פאקט, סטאט, משהו. סלוט, רוצה להתחיל?
אני אתחיל בשלי הכי גרוע.
סבבה, בסוף נקבע של מי הכי טוב. סתיו.
אז דיברתי על... הבדל בין קלינט קפלה של העונה שעברה לקלינט קפלה של העונה, אבל עדיין הדבר המדהים שקלינט קפלה קולע כמעט 16 נקודות למשחק, הטווח הממוצע של זריקה של קלינט קפלה הוא 2.6 פיט.
יעני, דנק.
דנק ודנק ודנק. אגב, הוא גם מוביל את הליגה בדנקים, ו-74% מהסלים שלו הם מאסיסטים.
אני מניח שהנותרים זה מריבון התקפה. טוב, אני אמשיך, אתה רוצה להמשיך?
אני אמשיך, תציים.
יאללה.
אני שתי כזה פתווה שמתחלקת לשתיים, זה שאלה אליכם.
גם אני פתווה חלקת לשתיים.
אבל כשאלה.
אני כסימן, אני כקריאה.
עונה 95-96, זו עונה שבה טורונטו ווונקובר דאז, שהפכה לממפיס של היום, הצטרפו לליגה. הליגה הפכה לליגה של 30 קבוצות.
באמת.
כמה זה? 23, 22, 23 עונות. כן. תוך ה-23 עונות הללו, שתי עונות היו עונות מקוצרות בגלל שביטות.
99.
99 ו-2012. שאלה אליכם, איזה פרנצ'ייז במהלך התקופה הזאת שהליגה היו בה 30 קבוצות, יש לה את מקסימום הניצחונות הנמוך ביותר? זאת אומרת שבטווח של ה-23 עונות הללו, יש להם, העונה עם הכי הרבה ניצחונות היא המינימלית מבין שאר הקבוצות.
הבנתי. פר עונה אחת?
עונה אחת שהם ניצחו בה הכי הרבה, שהיא הכי נמוכה בהשוואה לניצחונות, לעונות המנצחות.
עדיין לא הבנתי.
מההתחלה. אני אתן לכם כדוגמה את גולדן סטייט. גולדן סטייט ניצחה עונה של 73 משחקים.
נכון.
זאת אומרת שזו עונה שבה היא ניצחה הכי הרבה ב-20 ומשהו עונות האלה.
אמת.
לכל קבוצה יש את העונה הזאת שבה היא ניצחה הכי הרבה.
נכון.
מהו המספר הנמוך ביותר?
פילי.
לא, לא הפסדים, ניצחונות.
New Jersey Nets.
אתה אומר, אפשר בעונה המקוצרת?
לא, לא, אמרנו, ניקיתי את שתי העונות המקוצרות.
אבל מה זה הפסדים?
ניצחונות.
ניצחונות. אומר, אם קבוצה X ניצחה, הכי הרבה שלה, זה הכי נמוך בליגה.
אני אוריד לכם שתי קבוצות. אם גולדן סטייט ניצחה 73 ושיקגו ניצחה 72, אז אלה העונות שבהם הם ניצחו הכי הרבה.
נכון.
יש את הקבוצה השלישית, רביעית, חמישית. מי הקבוצה ה-30?
שרלוט.
לא.
אינדיאנה?
לא.
ממפיס?
לא. זו קבוצה שאינטואיטיבית היא...
אוקלאומה?
לא.
יש לה עונות סיאטל גם.
זו הקבוצה היחידה שבמהלך ה-20 ומשהו עונות הללו לא ניצחה 50 ניצחונות.
דאלאס.
דאלאס לקחה...
שרלוט ניצחו חמישה בתקופת שרלוט, כן, תקופת...
שרלוט בתקופת שרלוט.
לא, שרלוט תקופה בסבב הקודם.
אולי הניץ?
לא.
אינדיאנה?
טוב, לא. אמרת כבר.
התשובה היא וושינגטון.
אמרתי אינדיאנה?
וושינגטון.
לא ניצחו 50 ניצחונות?
וושינגטון, עונת 16-17, זו הייתה העונה הכי מנצחת שלהם ב-20 ומשהו עונות האחרונות, ניצחו 49 משחקים.
פרנצ'ייז פח.
בהפוך על הפוך, מי הקבוצה עם הכי הרבה...
עם הכי פחות הפסדים.
הכי פחות הפסדים, כן. זאת אומרת, לא הקבוצה שהפסידה הכי הרבה...
קבוצה שהפסידה.
או נגדיר את זה הפוך, שהכי מעט ניצחו.
סן אנטוניו.
לא.
אוקיי, אין לי. מרסלו תגיד. תן לסתיו או ניסיון ואז תגיד.
בוסטון?
גם מפתיע. לא, לא בוסטון. תשובה היא אינדיאנה.
אמרתי אינדיאנה פעמיים בסיוב.
אינדיאנה ניצחו 32 משחקים בעונת... מה זה, 2009-2010, כל שאר הקבוצות בליגה, הייתה להם לפחות עונה אחת, שבהם נצחו מתחת ל-30.
טוב, מרסלו, לא משנה מה דבי יגיד, בגלל צורת ההגשה שלך, הפסדת.
תן לי את הצליל.
אני, עזובתי צלילים עכשיו, אני ממש קרוב לתת לך טיימאוט. טוב, הלייקרס מול הרפטורס ביום ראשון, פיגרו בסוף הרבע הראשון ב-31 נקודות.
בכמה?
31 נקודות מרסלות הגרוע. הם הקבוצה הראשונה ב-20 השנים האחרונות שמפגרת ב-30 נקודות ברבע הראשון בבית, קודם כל, ולדעתי יותר מפתיע, זה הפיגור הכי גדול של הלייקרס ברבע הראשון מאז תחילת עידן שעון הזריקות, בעונת 54-55. חיים לא קרה. זה לא מפתיע, זה לא כזה משמעותי. לא נורא. אז אני אתן לכם את החצי השני של אותו משחק. סרג'י בקה קלה את 14 שדה הראשונים שלו באותו משחק. מי השחקן האחרון שקלה 14 מ-14 מהשדה? לפניו. מישהו רוצה לאמר?
טווח שנים פחות או יותר?
זה קל, תן לי.
דווייט האוורד.
לא.
יוקיץ' עשה 11 מ-11 עכשיו, לא?
14 מ-14. למי היה 14 מ-14 מהשדה? חברים, זה זמן יקר פה של מאזינים.
יאללה, והתשובה היא?
אנדרי דרמונד.
שקיל אוניל ב-2006.
טוב, לא נעים להגיד לך, עוד שבאתי את המשהו הכי עלוב, ניצחתי.
לא, אני ניצחתי.
אתם גרועים. שניכם פותרים.
אני אפשר עוד בונוס? אלונזו טריאר קיבל עבירה טכנית במשחק בין הניץ' לוויזרדס. עלה לו חץ ממה שהוא הרוויח באותו ערב. זה מצחיק.
אותך זה מצחיק, אותו לא.
שמות שמזכירים כלבים. אלונזו טריאר.
טוב.
אוקיי.
הלאה. אני, סיבה שרציתי לתת את זה עכשיו, זה כי זה סגווי יפה להתחיל לדבר עכשיו על הלייקרס. האם הם מתנדנדים? האם הם לא מרשימים? סתיו, אני רוצה לתת את השאלה הזאת אליך.
המאזן לא טוב, וכאילו, כשתחלנו להכין, להתכונן, לדבר על הלייקרס, אז זה היה לפני הרבע הראשון מול טורונטו, אז קצת מראה, כאילו, זה היה תצוגה מאוד רעה שלהם, אבל... מה זה מרשים? כאילו, מאזן הוא לא מרשים, אבל אם אתה מסתכל על הכדורסל שלהם, הוא כדורסל מאוד מאוד נהנה, בקצב גבוה, בשליש העליון של הליגה מבחינה התקפית, אז שוב, לוקח קבוצה חדשה ואתה מלחים אותה מחדש, לוקח זמן הדברים להתחבר, ועוד יותר בהגנה, אז עוד פעם, אם אני חשבתי שהם יהיו במאזן כזה, לא, חשבתי שהם יהיו במאזן יותר טוב. אבל כשאני מסתכל, אני חושב, אני כאילו בעיקר מוצא נקודות חיוביות ליחס את הזמן, וזה אני לוקח בחשבון שהרבה מהדברים שחשבתי שיקרו, כמו קפיצה של אינגרם, קפיצה של לונזו, לא קורים, ואני מאמין שהדברים האלה עדיין יקרו, כי זה שני שחקנים מאוד מוכשרים, שבסופו של דבר ייהנו מהשילוב ביחד עם לברון ג'יימס, אז א', מוקדם כאילו אוטום, בוסטון, יוסטון וכל להיות מודרגים, אני בעיניי הלייקרס צריכים להיות בסדר איפה שהם עומדים כרגע.
אז אני קצת פחות מתרשם מהם. מבחינתי הם אמנם ניצחו 4 משחקים עד עכשיו העונה, הם הרשימו באמת רק בשני משחקים, בניצחון בבית מול דנבר, שזה די משחק שדנבר זרקו להם, הם הובילו באיזה 8 הפרש 2 דקות לסוף והפסידו, ובמשחק ניצחון מול פורטלנד מלפני כמה ימים. הבעיה עם הלייקרס מבחינתי היא שכל החששות, או רוב החששות שדיברו אליהם לפני תחילת העונה, מתגשמים. א', הגנה חלשה, סופגים 120 נקודות למשחק, מקום 27 בליגה, מבחינת רייטינג הגנתי זה מקום 22. נכון. דבר שני, זורקים מולם הכי הרבה זריקות למשחק מהשדה, וקולים מולם בטופ 5%, שזה אומר כן, משהו על ההגנה שלהם.
זה קשור לקצב, זה פחות...
יכול להיות.
אחוזים זה משהו אחר, אבל...
היריבות כולות מולם, מבחינת דיסטנס, הממוצע הוא 12.3 פיט מהסל, שזה לא אומר הרבה, אבל זה הכי קרוב... מבין כל קבוצות הליגה, הטביעו מולם 64 פעמים שזה הכי גבוה בליגה, 153 לאפים שזה הכי גבוה בליגה, זאת אומרת שלהם הגנה, אין להם פרוטקשן מסביב לטבעת. מבחינת הכלייה לשלוש, גם דיברו עליהם מתחילת עונה, קולים פחות מ-10 שלשות בפחות מ-34%, שזה שליש תחתון בליגה, והם לא טובים בריבאונד, ולברון משחק יותר מדי דקות, למרות שבשני המשחקים האחרונים, אחד זה הבלו-אוט לטורונטו, ובמשחק שלפני, ליברון סירק בסביבות 30 דקות למשחק, הוא מקבל יותר מדי דקות, ואיזשהו נתון, הסתכלתי עליו וקצת ניסיתי להבין אותו ולא הצלחתי, תסביר אותו לי, כשלברון על המגרש הם בנט רייטינג שלילי, של מינוס 3.5, כשהוא על הספסל הם בנט רייטינג של פלוס 7.5. עכשיו השאלה אם זה באמת אומר משהו, זה אומר שחמישייה שנייה משחקת בגרביץ' טיים, אבל בשורה התחתונה, כל מה שאמרו על הלייקרס לפני העונה מתגשם, ואני חושב שאולי זה עובר קצת מתחת לרדאר, כי ההגנה של הלייקרס כשג'וול מגיע למגרש היא הגנה טובה יותר, היא עדיין לא הגנה טובה ברמה של בוסטון או של הקבוצות של הטופ. אני חושב שההבאה של טייסון צ'נדלר כמטריה אווירית שיכולה לתת מנוחה לג'וול מגיע עם בעיות האסטמה שלו והכל, ה-10-15 דקות הללו במשחק יכולים לשפר את ההגנה של הלייקרס.
אז אני אתחיל, אני אתייחס להגנה, ועוד פעם, ההגנה שלהם היא מאוד מאוד בעייתית. תראה, הם מצליחים, הם באמצע הליגה בייצור עיבוד כדור, חלק מהבעיות שלהם נובעות מזה שמשחקים את הקצב הרביעי הכי גדול בליגה, אז מן הסתם זה מייצר עוד פוזשנים, זה מייצר יותר אפשרויות למתפרצות, גם כשאתה קולע לא טוב משלוש, זה גם עוד מיותר אופציות.
אני חייב להזן שנייה משהו במספרית, למשהו שמרסל אומר, באופונטס פר 100 פוזשן, מקום... 23 בליגה מבחינת אחוזי שדה של היריבה, per 100 possessions, זאת אומרת שגם כשאתה מנסה...
אחוזים הם אחוזים. אחוזי קלייה, על מה אתה מדבר?
אחוזי קלייה.
אחוזי קלייה לא משתרים per 100 possessions, זה הכל.
בסדר, אבל כאילו אני אומר, זה...
עיקר הבעיות שלהם בהגנה נובעות מהריבאונד. הם הקבוצת ריבאונד 27 בליגה, דווקא ב... אמצע הליגה בייצר עיבודי כדור, שזה לא נורא, והאחוזי של היריבים שלהם הם מקום 18, אז זה גם כן לא טוב, אבל דווקא זה מקום שלא ברמת האסון. ישפרו טייסון צ'נדלר, קצת יותר, גם משחקים המון חמישיות נמוכות, שזה עוד דבר שפוגע להם בריבון, אז הם ישנו קצת את הרוטציות. הדברים האלה קצת, הם ילכו יותר לכיוון, עוד פעם, הקצב, ויהיה בעיה תמיד שיפגע להם ביכולת שהם לשמור הגנה טובה, אבל הם לא יהיו מקום 20, אולי הם ילכו לכיוון 18-17, ואם ההתקפה תישאר באזור השליש הראשון של הליגה, הם יהיו בסדר. אני אמרתי, תחילת ממש שהם יצחו 50, אני מתחיל לפקפק בעצמי, לא בגלל שאני לא חושב את זה, אלא פשוט כי קבוצות שהן טובות שלא חשבתי שיהיו טובות כמו שהן, אז הם עושים מוסיף עוד לעומס ולקושי, ולוז מערב הוא קשה מלוז מזרח, אבל אני מסכים, אני לא חושב שהם יהיו קבוצת הגנה טובה, אני חושב שהם יהיו קבוצת התקפה מעולה, והחיבור הזה יצר את אותה קבוצה שאמרנו שהיא תהיה סיבוב, אוטום תלוי הגרלה וזה, אזור הסיבוב השני בפלי אוף.
אז אתה אופטימי. עוד נתון שאני מסתכל עליו עכשיו, שלא ראיתי אותו מקודם. דיברנו על ליינאפים נמוכים. ליינאפ נמוך זה כשקוזמה על המגרש במקום ג'וול סלש טייסון צ'נדלר. אז קוזמה נותן לנו בעיה א' ברים פרוטקשן, הוא לא רים פרוטקטור. ב' מבחינת רייטינג. רייטינג התקפי הוא 117 לעומת 113, זאת אומרת, הקבוצה התקפית יותר, וטובה יותר התקפית ב4.5 נקודות בערך כשהוא על המגרש. הגנתית, נפילה מ-106 כשהוא לא על המגרש, ל-121 כשהוא על המגרש. זאת אומרת, 15 נקודות של דפנסיב רייטינג, שזה מטורף, ושוב, זו החמישייה המהירה לכאורה של הלקרס, שאמורה ליצור מיסמצ'ים, ואמורה לתת ללקרס את היתרון של הצעירים שרצים כל הזמן, וזה לא נראה טוב, ודיברת על זה מקודם, שתת להם 50 ניצחונות, עכשיו קצת פחות, תזכור ש-46-47, העונה במערב אמור להיות סף פלי-אוף. אני מתחיל לחשוש קצת שאולי...
כן, אבל כולם באזורים האלה, זה לא חוץ מגודן סטייט, אף אחד לא פרס
קדימה. אבל, אבל הם לא מרשימים.
שוב, אני לא יודע איך לאכול את הלא מרשימים הזה, כי בהתקפה שלהם בעיניי זה אחת התקפות המענות לליגה, אז הם משחקים חרה של הגנה, אבל לבוסטון נתת פס על ההתקפה הבלתי ניתנת לצפייה שלהם.
אבל מענה לא מביא אותך, כן, אבל מענה לא מביא אותך לפלייאוף, וההגנה של בוסטון כן מביא אותך לפלייאוף, זה ההבדל.
עוד פעם, אנחנו לא, זה מאוד מוקדם, אני לא יודע, אתה יודע מה, אני לא יודע מה להגיד לך, לא רואה מצב שלנו בפלייאוף, אני רק רואה דברים שיכולים ללכת קדימה. דרך אגב, הם באיזשהו שלב גם יכולים לעשות החלטה להפסיק לרוץ ולשחק אישיות יותר סטנדרטיות, בשביל לייצר את ההגנה. אני חושב שזה כל מיני דברים שהם מודעים להם שיקרו בהתחלה, כשאתה משחק עם קייל קוזמה סנטר, אתה מודע לזה שלא יהיה לך לא ריפוטקשן, לא ריבאונד, ולא יכולת לשמור על שום דבר בערך. אתה מוכן לאכול את זה לתקופה מסוימת, לראות האם אתה תרוויח את מה שאתה חושב שתרוויח מזה בהתקפה. עוד דבר שדיברנו על יוסטון, וצריך להזכיר גם בלייקרס, גם הלייקרס איבדו משחקים בגלל הרחקות. גם לזה יש משמעות שאתה מאבד 4 משחקים של ברנדון אינגרם ו3 משחקים של רייג'ון רונדו, זה עדיין משמעותי.
דבר אחד לגבי לברון, דיברנו כל הזמן שנה שעברה, שלברון הביא אותך לפלייאוף במזרח, והביא אותך לטופ 3, טופ 4, וכנראה הביא אותך גם לגמר הקונפרנס, במערב זה קצת פחות מובהק.
בינתיים בוודאות, אבל...
לא, אני רק אומר שלברון במערב זה לא איזשהו שם קוד לחצי גמר מזרח. חצי גמר מערב, סליחה. חצי גמר מזרח בטוח לא.
דיבייטבל.
כן. אתם רוצים להמשיך לדבר על עוד כדורסל? אתם רוצים לעשות איזה פינה?
לדבר על כדורסל? לא, אני לא רוצה לדבר על כדורסל.
מה עוד מעניין אתכם? אנחנו לא נספיק להגיע להכל.
אפשר לדחות את זה לשבוע הבא, לראות אם המגמה תשתנה, אבל בעיניי מישהו שמאוד צריך להיות מודאגת, זה אחת הקבוצות החביבות עליכם זה יוטה, אבל אפשר לראות מה קורה בהם שיכול עוד שבוע, ולדבר, לדחות את הדיון עליהם לשבוע הבא.
טוב, בוא נעבור לפינה החביבה עלינו, נחש את הציוט. תן את הטון. אני רק אזכיר, שבוע שעבר, נתיד גם מרסלו וגם סתיו לקחו, לא?
כן. ואני הפסדתי שוב.
למרסלו יש נקודה, לסתיו יש נקודה, לסגב יש 0 נקודות.
דביר, אני יכול לבקש שתסמס לי את התשובה לפני שאתה שואל את השאלה?
לא. סגב, אתה מתחיל גם?
יס.
הציוץ הולך כך. וואי, ואני חייב להגיד שנייה, לפני זה היה ממש קשה למצוא שבוע ציוץ. כולם עסוקים בלגרום לאנשים להצביע לבחירות של המיטרם שקורות כרגע בארצות הברית.
אז תן ציוץ של טראמפ.
כאילו, עזבו שטויות, נו. בואו נדבר על זה, ובאמת, יש אחד שתן ציוץ אמיתי ועם ערך. זה הולך ככה. So like, people with pet snakes, is it super common for you to have been beaten by your pet or what? Because I got bit by a snake, It's over, I'm out of there.
אוקיי.
אופציות?
לא יודע מי זה, אבל הוא גאון.
הוא גאון.
כן.
סדב, אתה מתחיל. התשובות הן 1. ג'וש ריצ'רדסון 2. ג'וול מגי 3. קריס מידלטון 4. וויל בארטון
1. ג'וש ריצ'רדסון
מרסל.
זה נשמע כמו ג'וול, אבל אני הולך על מידלטון.
אז אני לא חושב שזה ג'וול, אבל אני כל כך רוצה שזה יהיה הוא, אז אני אגיד ג'וול.
סגב!
יש?
כל הכבוד!
יש לי נקודה?
וואו!
זהו, ג'ושי ריצ'רדסון.
יש.
כל הכבוד, ועכשיו הכל צמוד.
סגב.
וזה אפילו בלי לרמות.
חזיר מעופף מחוץ לחלום.
תשמע, בתור מי שמכיר את דביר טוב טוב, ועשה במקרה עוד היום טרייד איתו על ג'וש ריצ'רדסון, אני אמרתי...
היום!
עשית, אבל זה, אמרתי שאולי, אולי, 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 בתור דביר מעריץ אותו, הוא עקב אחריו.
סתיו, מה הבעיה?
אני דווקא מעבר שהוא סימס לו את התשובה.
אתה רוצה לה?
לא, לא. עד שיש לי את זה וזה מוקלט.
אני סימסתי לו ג'וש ריצ'רדסון, אבל הוא העדיף לקבל את הדיל.
את שניהם.
את שניהם.
ריחמת לו עכשיו, אבל בסדר.
אני עושה שנייה פאוזה, ואני רוצה להזכיר שיש לנו קייבורד חדש שקיבלנו מחול, ולכן יש לי איזה לוח שליטה שאני יכול לעשות כל מיני אפקטים כאלה.
תן כמה דוגמאות.
אני עוד לא השתמשת בו עדיין.
עבדנו על זה קשה.
אני אשתמש, אל תדאגו. אני רוצה אבל לציין משהו שאנחנו הולכים להשתמש בו בעתיד. בפרק של הפריוויו למערב, חלק שני, היה שם את הקטע הבא, אני רוצה שתשימו לב לצחוק של סתיו. שימו לב.
כן, וואו, זה בסה. Betrayed.
בניגוד לניתוח שלך, אהבתי את הסרט.
אז הצחוק הזה של סתיו, שאנחנו נשים אותו, שמו את הגרסה הקצרה שלו. יכול שתשמעו אותו עוד הרבה בהמשך. בואו נחזור, אין לכם שום תגובות על שום דבר שאני עושה.
זה אדיר.
טוב, כן, סדר, וזה בדיוק מה שרציתי שתגיד.
זה אדיר, ואנחנו מתקדמים ברמת ההפקה שלנו, ואתה יודע, תדחוף, כאילו אל תתבייש.
יפה.
כמובן. נעבור לנבחרות. יאללה, סדב, תתחיל ממה שהיה לנו בשבוע שעבר, אנחנו נמשיך עם המחוות, ועוד מעט אנחנו מתקרבים לרגע השיא שאנחנו בוחרים את הנבחרת.
אז נכון, אנחנו בעצם, היה את רבע הגמר השלישי, השבוע האחרון, שגרמניה פגשה שם את ליטא, ובדיון דיברנו על זה שליטא כנראה הולכים...
לנסלייד.
לקחת את זה באופן חד צדדי. חבר'ה, 52% בלבד לליטא, שבכל זאת מנצחים, אבל הפרש...
צמוד מאוד.
מה זה צמוד? כאילו אולי הכי צמוד שהיה, אחד הכי צמודים שהיו לנו בטורניר.
סתם, איך אתה מסביר את זה?
דירק פאוור.
דנביצקי אפקט?
דירק פאוור, כן.
אז יש לנו עכשיו...
אז יש לנו... דיגלר. יש לנו את רבע הגמר האחרון.
לא, לפני זה בוא נזכיר, יש לנו חצי הגמר, מי עלתה? סרבי עלתה. נכון. קרואטי עלתה. עכשיו גם ליטה עלתה.
נכון.
יש לנו... רוב מזרח אירופאי, דרום אירופאי כזה, יש יום רוסלאבי.
ובעצם למי שה...
למה זה מצחיק אותך?
חבר משהו, לא יצא לך לך את המזרח אירופאי, דרום אירופאי, סלאבי.
שלוש נבחרות עם רקע קומוניסטי.
זה לא כזה, זה לא, יש להם, זה סלאבי. זה לא סלאבי?
אני חושב ש... הגרמנים מאוד יעלבו מזה שאתה קורא להם סלאבים.
הגרמנים אפו כבר סלאב.
כן, נדבר על ליטא, סרביה וקרואטיה. זה הכל מזרח אירופה.
ליטא, סרביה. ליטא הם לא סלאבים גם. הליטאים, אתה רוצה להיכנס לזה, זה ליטא, ליטא, כאילו, של הגוש הבריטה. ליטא מאוד גדולה של הגוש ברית המועצות.
כן, אבל הליטאים
עצמם, הליטאים עצמם, מאוד לא מחשיבים את עצמם כרוסים, אוקראינים ושכחו, אלא רואים את עצמם יותר קרובים למקומות שהם דיונים, אבל whatever, כאילו אני...
תזכיר לי, שואלתי צריך מתי
ש... הייתי תקוע על גרמנים.
חבר'ה, היה דיון מעניין, תודה, אני אפסיק אותו כעת.
יאללה, סגר, תקריל.
אם אתה מסכים לי להקריא את הקבוצות הנבחרות האחרונות, של שלב רבע הגמר, לפני שאתה נותן איזה אינפוט.
מקבוצת הבית, סגב.
קבוצת הבית, חברים, טופים. ספרד, חברים, מארחת. ומי שלא עקב ולא זוכר.
אתה שמעת את זה?
ספרד הם די טובים.
נגד. צרפת.
אני רוצה רגע להגיד משהו על זה שאמרת שספרד מארחת. יש עיירה ספרדית.
קוראים לה ספרד מארחת?
לא, אבל היא לא באמת עיירה ספרדית. זו עיירה שכל חצי שנה עוברת בין ספרד לצרפת. עוברת עליה הבעלות, בצורך העניין. אז אפשר לקיים את המשחק בעיירה הזאת.
תושבי העיירה הזאת הם אזרחי...
אירופה.
אנדורה.
זאת אומרת אזרחי אירופה.
איחוד אירופי.
איחוד אירופי.
נשמע לי תשובה...
אין באמת ספרד היום.
למי משלמים ארנונה?
לא התעמקתי בזה.
לא, אבל... אבל זה אזרחי אירופה.
סתם לא מסוגל לקבל את זה.
לא, זו תשובה לא מספקת.
חברים, סקר.
בשביל זה יש לנו את
איציק.
סקר, האם אזרחי אירופה זה דבר... לגיטימי.
בסקר אני ארשום
מה שמה. אני יכול לנסח מחדש.
מדי.
אם אתה גר בעיירה שהיא חצי בשליטה ספרדית וחצי בזמן בשליטה צרפתית, האם אתה אזרח אירופה?
סבבה. קבל את הניסוח.
אז יש לכם משהו לדבר על המאץ'
תן לי הרכבים.
רגע, הרכבים.
זה התפקיד של מרסלו פה. בסדר, אתה לא שמת לב שעשיתי פעמיים כשהקראת את הקבוצה? שזה גם סאונד אפלט שהכנסת לי.
יאללה, ספרד במבטא ספרדי. חוזה קלדרון, ריקי רוביו, סרג'י בקה, שהוא לא באמת ספרדי, מרק ופאו גסול, חמישייה. רוטציה, ניקולה מירוטיץ', אלכס אברינס, חואן קרלוס נברו, רודי פרננדז, האחים הרנן גומז, סרחיו רודריגז וחורחה גרבחוסה האגדי. צרפת.
כן.
טוני פארקר, ניקולס בטום, בוריס דיהו, רודי גובר וג'ואקים נועה, מרכיבים חמישייה מאוד מאוד גבוהה. רוטציה, אבן פורניה, ננדו דקולו, אנטואן ריגודו, טימותי לואו, קברו, קווין סרפין, יאן מהינמי, מיקל פיטרוס, פרנק ניליקינה, טריק אבדול והאב, רודריג בובואה ורוני טוריאף.
בובואה לא יראה פורקט במשחק הזה.
בובויס.
אתם יודעים שסיפרתם קודם על הפרק של מייל דאנטוני אצל זאק לאו, אז סיפר שבוריס דיהו הגיע באימון לטופ של הקרש בקפיצה, ועושה את זה כנראה בלי נעליים, בטוח לא עם נעלי כדורסל.
אם תסתכלו על תמונות של בוריס דיהו, הרוקי, באטלנטה, לבוריס דיהו שאתם זוכרים היום, אתם לא תאמינים שזה אותו בן אדם. ודרך אגב, מה שמו של טריק אבדול ווהד המקורי? או שם שבו הוא נולד?
קריס?
לא. מרסלו? סגר?
יש לי דל צל לשון.
אין לי מושג.
אוליביה סנג'ין.
סנג'ין.
אוקיי.
תגיד קריס.
מה אכפת לך? אכפת לך לזרום על קריס.
טוב, כולנו חושבים שספרד לוקחים את המאץ' הזה, יש להם קבוצה, יש להם ספסל שמתחרה עם צרפת, עם כל הכבוד לז'ואקים נועה וחבריו, טוני פארקר, קבוצה מצוינת, הגיעו עוד אנשים, הגיעו, כל הכבוד להם, אבל לאחים גסול, סרג'י בקה, אני לא יודע איך הם מתחרים בעומק הספרדי.
קו קדמי אתה צודק, קו אחורי, קלדרון וריקי רוביו מול טוני פארקר, ניק בטום, אבן פורני, אפילו ננדו דקולו. אני מספרד, אבל זה יותר צמוד ממה שאנשים חושבים.
לא יודע מה אנשים חושבים, אני די בטוח שאני
לנסלייד
לספרד זה מה שיצביעו. אני מסכים לחלוטין מרסלו, זה מאצ'אפ צמוד, דרך אגב. ספרד אמנם היה לה את התקופה שלו הפסדה בכלל, אבל צרפת כן הצליחה להפתיע בפורמט של בערך הסגלים האלה, כי שניהם יושבים על טווח של 10-15 שנה ולא על 30 שנה כמו בחלק מנבחרות אחרות, זה בערך דור שכולם ביחד, וצרפת עמדה מול הנבחרת הספרדית, כולל תצוגות גדולות של טוני פארקר. הדבר היפה בצרפת זה באמת העובדה שיש לה המון גרדים איכותיים לצד גבוהים טובים. בסופו של דבר בעיניי פאו גסול הוא השחקן האירופי השני הכי גדול בכל הזמנים, וכשאתה שם אותו ועם כל הניסיון שלו והשליטה המוחלטת שלו והאחדות הספרדית, הם כן ינצחו, אבל זה מאץ' מאוד מאוד צפוף.
שוכנעתי.
אוקיי.
אז הימורים?
70-30 לספרד.
60-40.
דביר?
65. אני באמצע.
לספרד.
כן.
אוקיי.
נמשיך.
במציאות זה נגמר, זה 98-95 לספרד, כשפאו עושה איזה מהלך גאוני בסוף.
ועכשיו זה הזמן להעלות את איציק מהכדורת אטום, חייג אליו.
מרסלו.
אנחנו מבינים שאתה מופתע.
שלום, שלום, שלום לך.
איציקיה.
הפתעתם לגמרי.
וברוכים הבאים.
עלינו צריך לעשות את זה מהטלפון של מרסלו מההתחלה, אני שומע יותר טוב, לא?
תראה.
אני שומע את
סתיו,
אבל אני לא שומע את מרסלו.
כי מרסלו לא מדבר, עכשיו מרסלו מדבר.
אוקיי.
איציק. אני חושב שלדעתי אנחנו נפתיע אותך כל שבוע מחדש, נתקשר עם מישהו אחר, נשמור ככה על גורם ההפתעה ושתייה על האצבעות שלך ככה.
אני בעד שתפתיע אותי. תפתיע אותי תמיד טוב בחיים.
מה הבאת לנו היום?
נדבר הפעם על גרמניה.
האם חייבים, איציק? האם חייבים לדבר על גרמניה?
חייבים, כולנו נרקין ראש ונדבר על גרמניה, כי מה לעשות שהפסידה בסקר שלכם?
שלכם.
הפסידה בסקר.
תודה רבה, אתה חלק מזה.
לא, זה לא רק...
מהכדור הכחול.
זה לא רק הכדור הכחול. זה לא רק אתה, זה הפסידה בסקר שכולם הצביעו בו, אז כל מי שהשתתף בסקר הביא להפסד שלה. חלק מזה.
זה נכון, זה סקר של כולנו, והאמת הוא לא נפסד. רשמית הוא לא
יסתיים,
אם הבנתי נכון,
הוא יסתיים.
לצרכי התוכנית הוא יסתיים.
הוא פרקטית להסתיים. אף אחד לא מצביע אחרי היום השני. אין הצבעות חדשות.
כן, והיינו בטוחים שזה יהיה
נתכון
כמה
מילית,
לא?
כן, זה מה שחשבנו. אבל זה רק מראה כמה אנחנו מבינים.
זה רק מראה כמה חווים את גרמניה, סתיו.
כן.
את דנוביצקי.
מישהו ספציפי, כן.
באמת היא גם קיוויתי לדבר יותר מוקדם על גרמניה, וגם עשינו את ההפסקה הזאת עם הפינה ועם הטורניר בגלל ההכנה לקראת העונה.
באמת בזבוז זמן.
אבל לא נורא, אני נצל את זה שאנחנו עדיין בשלהי אוקטובר, ולדבר על אוקטובר פסט.
פתיחה מצוינת.
כן, למרות שיש לציין שאוקטובר פסט קורה בסוף ספטמבר תחילת אוקטובר, אז אנחנו הרבה אחרי. אבל בסדר.
נכון, נכון, נכון. היית פעם באוקטובר פסט?
כן.
זה חגיגה מדהימה, וזה קרנבל אדיר עם רכבות ערים ורכבות שדים. כאילו כולם מכירים את הבירות, אבל זה פשוט פסטיבל ענק.
כן, יש שם...
9 מיליון מבקרים כל שנה.
יש שם יריד... זה כאילו זה סוג של מגרש חנייה שנראה ריק לחלוטין, אבל יש שם יריד פסיכי עם רכבות ערים, וכמו שאתה אומרת, זה הכל מוקם לשבועיים האלה בלבד. אני לא ממליץ לעשות... הייתה שם רכבת ערים שנקראת האולימפיה, שזה בעצם יש 5 לופים כאלה, ואני לא ממליץ את זה אחרי 3 ליטר בירה ב-11 בבוקר. That's all I'm going to... זה כל מה שאני אגיד על זה.
אחרי 3 ליטר בירה ב-11 בבוקר, מניסיון גם כן, וזה באמת מתחיל בספטמבר, כמו שאמרת דביר, למרות שהוא נקרא אוקטובר פסט, כי במקור זה בעצם היה אירוע של לרגע חגיגות הנישואים של הנסיך הגרמני לודוויג בתחילת אוקטובר, בתחילת המאה ה-19, ועם הזמן הפכו את זה לחגיגה עממית גרמנית, והקדימו את התאריך פתיחה לספטמבר, כי מזג האוויר בספטמבר קצת יותר ידידותי לשותי הבירה הממוצע. אתן לכם קצת מידע מעניין על האוקטובר פסט. אז קודם כל, הבירה של האוקטובר פסט זה רק בירה בווארית. היא יותר חזקה מבחינת אלכוהול, וגם יותר יקרה. פחות היום, אתה יודע, מי שהולך היום ומשלם על בירה, אז היא עולה יותר. ומוכרים אותה רק בכוסות של ליטר, ואפשר לשתות אותה בפסטיבל רק בתוך אחד מהאוהלים, אוהלי הבירה הרבים שיש במתחם הענק הזה. אי אפשר לקנות בירה בחוץ, אי אפשר גם להוציא בירה החוצה מהאוהלים. ואם אתם תנסו להוציא בירה מהאוהלים, אז כנראה שאחד מהעשרות שומרים שיש סביב לאוהלים יתפסו אותם, ויכולים אפילו לקחת אותם למשטרה, כי זה עבירה פלילית.
עכשיו זה מאוד מצחיק, שאתה יוצא מהאוהלים, ביציאה מהאוהל, יש איזה, אני לא יודע, מתקן כמו המתקנים של המחזור בקבוקים, שיש שם מלא 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 כוסות בירה שאנשים מנסים להבריח החוצה, ואז השומר לוקח להם את זה והוא שם כזה בצד.
בדיוק, MMA, כי באמת זה נחשב עבירה, זה על כל דבר.
נשמע מאוד ממוסד.
אם כבר הצלחת להיכנס לאוהל כזה ולמצוא את המקום, שזה אגב לא משימה קלה, במיוחד באוהלים הפופולריים והטובים.
היא כן שאתה קם ב5:30 בבוקר ומתחיל את הבירה הראשונה שלך ב6.
אז בפנים יש לכם מלצריות עם התלבשות המסורתיות האלו של הבווריות, שכל אחת מהן צריכה להיות מסוגלת לסחוב לפחות 10 כוסות של ליטר בירה בשתי ידיים, בבת אחת.
מרשים.
מרשים גורטה.
סי גינס עומד היום על 19 כוסות בירה בבת אחת.
וואו.
עכשיו, תחשבו שהכוסות עצמן שוקלות גם כן מלא, וכאילו תוסיפו לזה את המשקל של הבירה. כל כוס שוקלת בערך 3 קילו, תעשו 19 כפול 3, תבינו שזה כאילו להרים חתיכת משפולת.
איציק, מי לדעתך שחקן NBA הגרמני שיכול לשתות הכי הרבה ליטרים של בירה ולהמשיך לשחק? לא גרמני, מי שחקן ה-NBA שיכול לשחק שיקור וזה ישפיע עליו הכי פחות על המשחק?
פאטי מילס כמובן.
ג'י אר סמית.
ג'י אר סמית, כן.
אני חייב לדעת למה אמרת פאטי מילס, ואז אחרי זה אני אגיד לכם את התשובה הנכונה לשאלה הזאת.
כי הוא פשוט נראה כאילו בהיי תמידי, פאטי מילס. הוא משחק as is.
אוקיי.
אני אומר, משחק כדורסל, שכולם צריכים לשתות 2 ליטר, ואז הולכים לשחק, דרך אגב, היה פרק הזה במופע של דרו קרי, רק עם בייסבול. מי סופג את הבירות הכי טוב?
2 ליטר?
4 ליטר, לא משנה.
כל ליטראז' שתביא לברוניס
קוק הכי טוב.
ליטראז'.
קוליסטיין.
קוליסטיין, נראה לי אחרי חצי ליטר.
אלכוהוליסטיין.
אז רגע, סתם, מה התשובה הנכונה?
ראשון, התשובה הנכונה היא זה אלה שעובדתית שיחקו שיקורים, אז אנחנו יודעים נגיד שמטה וולד פיס שיחק עונה שלמה שיקור, והיה בסדר גמור, ונותר גם היה בחמישיית ההגנה של העונה באותה עונה, אז זה התשובה הנכונה. ואז אם, סליחה, אם רוצים להיות קטנונים, אז ברור שככל שאתה גדול יותר, אתה סופג יותר אלכוהול.
צ'יין קורטט. צ'יין קורטט נראה לי טוב לזה.
גם בובן נראה לי אחלה.
ולנצ'ונס.
וואי,
בובן. בובן
יהיה אחלה, כן.
ולנצ'ונס. זה בובן, אתה צריך להכין לו כוס מיוחדת של 3 ליטר. כדי שזה יראה כמו כוס של ליטר.
זה יראה לי דו כמו טרופית.
טוב, בואו נמשיך. אני אהבתי את הסטייה הזאת מהנושא. כן.
לא, זה לא סטייה מהנושא, זה לגמרי הנושא. בכל מקרה...
שפטי מיל זה הסטייה מהנושא. סתם.
סליחה, איציק, שנייה, אני חייב להתעכב פה. התשובה שלך, פטי מיל, זאת התשובה רעה מאוד, ואם לא היית אורח, הייתי עכשיו מעיף אותך מהתוכנית.
אני יכול שנייה.
תן לו את זה.
איציק. אני מתלהב מהקיבורד החדש שיש.
תמשיך, איציק.
ותודה למשיק על סגל.
בבקשה, סוף סוף מישהו מעריך אותנו, את העבודה שלנו.
בכל מקרה עוד קצת נתונים על בירה, אז בפסטיבל אוקטובר פסט שותים בערך כל שנה 7 מיליון ליטר בירה בממוצע.
וואו.
שזה כמות שיכולה למלא 7 מיליון ליטר, שזה כמות שיכולה למלא יותר מ3 ברכות אולימפיות.
כן, אבל כאילו אמרת שיש 9 מיליון
מבקרים, אז זה פחות מליטר לבן אדם.
כן, אבל...
כן, אבל יש שם המון ילדים ומשפחות שמבקרים, כי זה ממש כמה פעם.
התאכזבתי מהתשובה שוב פעם, מצטער.
תשמע, ילדים בכל זאת, הגרמנים, עם כל הכבוד...
מה זה ילדים? אוקיי, תועיף את כל מי שמגיעים תחת לגיל 5, עדיין.
5?
אני לא יודע, אני חושב שרצתי לשם שתיתי משהו כמו 5-6 ליטר בירה, הפסקתי לספור.
אז אתה מבין, אתה רציני.
אני רציני, כן. אתה באיזשהו שלב מפסיק לספור, ואתה לא מבין איך מגיע השעה 11 בלילה. ואגב, כאילו, למרות כל הכבוד בירה הזאת, זה... תאמינו לא, גרמניה עדיין לא מקום ראשון בעולם מבחינת צריכת בירה לאדם.
צ'כיה?
בלגיה.
צ'כיה, יפה, מוצר, צ'כיה.
וגם בירות טובות.
צ'כיה, ועוד מדינה מפתיעה שמעליה זה נמיביה.
נמיביה?
אין לי מושג איך, אבל כן, בדקתי את המספרים, ותסתכלו בתוכן, נמיביה.
כמה אנשים יש בנמיביה?
מי הייצוא הכי טוב של נמיביה? חובבי האתלטיקה?
העניין הוא שזה לא כמות הליטרים
בסך הכל המדינה,
אלא פר אדם.
כן.
איציק, יש לי שאלה אליך בתור מי שעכשיו על תקן מומחה לגרמניה.
שנייה,
תחשבו ביניכם, זה רדיו מצוין, אתם חושבים?
פרנקי פרדריקס.
רציתי להגיד פרנקי פרדריקס.
אבל לא אמרת.
טוב.
הסגן הנצחי, כן.
אז יש לי שאלה בתור מומחה גרמניה, ואז תעשה לנו חיבור, את החיבור המסורתי, המומחה גרמניה לעת עתה. מה האהבה של הגרמנים לדיוויד הסלהוף? מאיפה זה מגיע?
הוא גרמני?
הוא אוסטרי, לא?
להעביר על גלגלים.
לא, אבל הוא גרמני.
הוא לא אוסטרי? מה גרמני?
הוא גרמני ו...
אתה בטוח שהוא לא אוסטרי?
לא, הוא גרמני, והוא היה כוכב טלוויזיה מאוד גדול בסוף שנות ה-80.
ברור,
הוא היה
זמר. ברור, אבל הוא כוכב שם אותו זמר.
לא, הוא כוכב כי ביום שבו חומת ברלין נפלה, הוא עלה לחומה והופיע בזה.
לא, הוא הוזמן להיות הראשון שמופיע. זה אני אומר, אני שואל למה הטירוף, זה לא שהוא במקרה היה שם. הוא הוזמן כי הם כל כך אוהבים אותו. דירק מספר שהוא שיפר את אחוזי העונשין שלו מהרגע שהוא התחיל לדקלם מילים של אחד השירים שלו לפני שהוא זרק עונשין. אז יש לך תשובה? חוץ מה...
זה גאווה לאומית, ובכל זאת אני מניח ש... אני מניח שהוא כן יכול לקבוע אחד כוכבי הטלוויזיה הכי גדולים בגרמניה.
רוצים שאני אקשר את כל ביחד? רוצים שאני אקשר את כל מה שאמרנו עוד עכשיו ביחד?
זה כמו שאנחנו בישראל, כאילו לא... אנחנו מרסלו, סתיו, דביר ושגל, אלא אנחנו מעריצים את גל הגדול כל כך מצליחה בעולם. עכשיו לפני 30 שנה שדויד אסלוף פרץ עם אביר על גלגלים ואז משברה מפרץ.
אוקיי, דביר רוצה לחבר לנו את הכל ביחד?
אז כן, בוא נדבר לשחקנים. אגב, רציתי לספר אנקדוטה אחת על אוקטובר פסט. מכירים את ים סלימן?
את מי?
יאן סלימן, השוער הגרמני ששיחק בארסנל ובשטוטגרט.
יאן
סלימן.
סלימן.
לימן.
לימן.
אז ב-2009 הוא היה בשטוטגרט, והם הפסידו לקולון 2-0, והוא ספג שער מזעזע בשער השני, ובאותו ערב ראו אותו באוקטובר פסט.
So?
כאילו לפני המשחק.
זה היה בעיתונות, ברכילות, בצלבונים שם, ו...
לפני או אחרי המשחק, איציק?
אחרי המשחק.
אז מה?
אתה יודע, אמרו, אם ככה הוא מרשה את מוחלו, כנראה שהוא גם בא שיקור למשחק.
שטויות.
במיוחד עם השער השני.
הוא הביא את ארסנל לגמר הצ'מפיון, זה כל בסדר.
אבל הוא רוחק בגמר.
בסדר, אבל הוא נתן הופעות מטורפות שם.
אבל הוא רוחק בגמר.
איציק, תסגור לנו את הסיפור.
כן, שיתופי פעולה ליטאים גרמנים. זה לקח אותנו משנות ה-90. דטלף שרנץ. אחד מהשחקנים עם השמות הכי אוהבים עליי. הוא שיתף פעולה עם סבוניס האב בפורטלנד.
ועם שרונס ב...
ועם שרונס בסיאטל, השם קום דומה. וגם שרונס שיחק לפני סיאטל בגולדן סטייט.
עם ולפ, לא?
עם בלאב.
בלאב.
הוא בלאב.
נכון.
שבא לכם להמציא את השם הזה, אני בטוח
לא, היה שחקן נהדר.
כן, אבל בכל זאת לפני...
לא ב-NBA, כן, אבל היה סנטר טוב. וגדול.
וכן, נראה לי עד כאן
פינתנו קאמבק לשנות ה-90. שזה אחד הדברים האהובים עליי. טוב, איציק, תודה רבה.
תודה רבה.
ביי, איציק.
תודה
לשרנץ. נמסור, איציק, ביי.
אני אסכם את זה. הביר על גלגלים.
הביר על גלגלים.
תודה רבה לאיציק, מהכדור הכתום. מה עוד יש לנו היום? מי אני ומשמי?
הפינה האחרונה שסוגרת התוכנית.
כולם מוכנים עם הבאזרים שלהם?
חברים,
טסטים?
בואו נבדוק. סתיו, רגע, חברים, יש פה הפקה. סתיו.
אני אנוח לי בהנחיה.
מרסלו. ודביר. יפה מאוד. אז אתם מוכנים, זוכרים את הכללים?
יש לי שאלה.
כן.
אני רואה שאתה עכשיו מלא חינניות, כי פתאום מגיע השלב שלך הפינה.
אני תמיד חינני.
לא.
לפעמים. כשאני ישן.
ואני שואל את עצמי, אם היינו עושים את הדבר הזה בתחילת התוכנית, האם כאילו היא תעשה שאט-דאון לכל שאר התוכנית, או עכשיו שאנחנו עושים את זה בסוף התוכנית, האם אנחנו מקבלים אפס ממך וזה, ואז את הסוף, מה יותר טוב?
אני חושב שאנחנו מקבלים ממני המון כל התוכנית.
לא!
אני כבר מתחרט על זה שדביר קיבל קונטרולר ליד, אבל אני בסופו של דבר עורך את זה בעצמי, אז הכל בסדר.
לא!
טוב חברים, הפעם הכנתי רק ארבעה שחקנים כדי שלא יהיה מצב של שוויון, נכון? זה הגיוני? זה עדיין לא הגיוני, זה עדיין אפשרי. איפשהו בראש שלי מישהו ממכם אמור לקחת את זה.
הבעיה מתחילה בראש שלך.
הבעיה מתחילה פה. אבל נתתי לכם רק ארבעה שחקנים היום, אז תזרמו את זה.
ננסה להגיע להכרעה.
אל תעשו טקו, בקיצור.
ננסה להגיע להכרעה.
זה השורה התחתונה. טוב, חברים, אתם מוכנים? יאללה. נולדתי בשישי בספטמבר 1990. גדלתי בצפון קרוליינה. שיחקתי בקולג' בקנטקי. שיחקתי בקבוצה אחת בלבד כל הקריירה. נבחרתי ראשון בדראפט. לא זכיתי באליפות. דביר.
ג'ון וול?
ג'ון וול! יפה מאוד, דביר. מה הסגיר את זה?
האמת שקנטקי.
קנטקי דווקא.
קנטקי 28, כבר היה לי ג'ון וול, ואז התחלתי, המשכתי להגיד
דברים. זה היה וו דייביס, לצורך העניין.
כן, אבל דייביס לא...
לא בן 28.
דביר, אתה עם נקודה אחת, יוצא מהתחרות כדי שלא יהיה טקו. ולשחקן הבא, זה חוקים חדשים. מוכנים? נולדתי ב-14 בספטמבר 1989 ביוסטון. נבחרתי 30 בדראפט. שיחקתי בשתי קבוצות NBA. לא זכיתי באליפות. נבחרתי 4 פעמים לאולסטאר.
ג'ימי באטלר,
סתיו משווה, יפה מאוד.
האמת ידעתי את זה עוד ברגע שאומר מקום 30 בדראפט, סתם אמרתי אולי רמז שיעזור לי, לא היה, אז פשוט אמרתי.
כל הכבוד לסתיו, ואנחנו ממשיכים. מרסלו המנצח משבוע שעבר ללא נקודה בינתיים. בוא נראה אם את אחד יותר עכשיו. נולדתי ב-1989 באוקלהומה. שיחקתי בקולג' באוקלאומה. אבא שלי אימן אותי בתיכון.
בלי גריף.
מרסלו, נכנס לעניינים.
עכשיו בטוח לא יתך.
חברים, אני יודע מה אני עושה. אני יודע מה אני עושה.
לא, מישהו יצליח עכשיו.
הניחוש העשירי, זה לא, הרמז העשירי זה לא.
רמז העשירי זה השם של השחקן.
פחות או יותר. מוכנים?
קוראים לו.
חבר'ה, נקודה אחת לכל אחד, הכל פתוח. נולדתי ב-1991 באטלנטה. שיחקתי בקולג' בג'ורג'יה טק. נבחרתי שלישי בדראפט. שיחקתי בקבוצה שכבר לא קיימת היום.
שיט.
שיט. שיט זה תשובה?
דרק פייבורס?
דרק פייבורס, תם נמש! שיחק בניו ג'רזי נטס, ושכמובן כבר לא קיימים היום, הם בברוקלין, אבל יפה מאוד, שיחקתי בקבוצה, סך הכל שיחקתי בשתי קבוצות, זה לא משנה, כל השאר. למרות שאנחנו...
מה זה הרעש הזה? זהו, היא פינת ההתקלה. כמו לפני שאנחנו נתפרד בכם, התקלה קטנה. שאלה, מרסלו, אתה משחק את הדורסל מדי פעם, נכון?
מדי פעם.
יפה, יש לי שאלה לך.
יאללה.
אם אתה צריך לשחק במשחק אחד על אחד, על החיים שלך, נותנים לך שתי אופציות. אתה צריך לשחק נגד שון ברדלי, או נגד מייק סיבורגס. מול מי אתה משחק?
וואי, שאלה נהדרת. היום או בשיא הקריירה?
כל אחד בשיאו.
גם בשיא?
גם בשיא.
כאילו שזה משנה.
אוי לא, דביר, יש לנו הצחוק לקונטרולים של שבוע הבא.
אוי לא, מה אוי לא?
אוי כן.
לדעתי מקסי בוקס, בכדורסל בשכונה אין חוקי גולטנדינג ואין שום דבר, שון ברדלי היה פשוט עומד מתחת לסל ומנפנף כל דבר שהייתי זורק, ככה שאם היה לי איזשהו סיכוי קטן, מקסי בוקס.
אני איך זה, אתה מת. כאילו, ברור לכולנו שלא זה ולא זה. אתה לא מסוגל לכדרר מול מקסי, הוא ככה כל כדור, ומול שון ברדלי, כמו שאמרת, מה יותר קל?
אני רוצה, עזוב, אני רוצה, התחלתי ממקסי בוקס ושון ברדלי, סתם כי זה היה קצוות של ספייס ג'אם, אבל בואו ננסה שנייה זה. אתה מעדיף לשחק מול שחקן גבוה מאוד, שאתה יכול אולי לנסות לחטוף לו, לנסות כאילו להצליח... שהוא קשה לכדרר מולך, או מול שחקן ש... שאתה יכול לנסות לחסום אותו פשוט, שיש לך אפשרות לשחק עליו.
בהנחה שיש לי כישרון כדורסל שבאמת יכול להתחרות מול מישהו ברמה הזאת, אז אני אעדיף את הבן אדם שכאילו הסט כישורים שלי אחרי זה, נגיד ואני גבוה וחזק, אז אני כן אעדיף מישהו שאני יכול לקחת אותו לצבע, והיה ואני זריז ואטלטי, אני אעדיף מישהו כבד. כל הנחות הלא רלוונטיות, כי כנראה שהשחקן ה-15 בג'י ליג מנצח את ארבעתנו.
לא, עזוב, לא משנה, בסדר. אל תשכח שחוקי כדורסל של הרחוב, אתה מתחיל מקו השלוש, ובן אדם צריך למסור לך את הכדור, הוא יחסית צמוד אליך. תיאורטית אפשר להגיד שיכול, שמרסלו בסיאו יכול to blow by שון ברדלי מייר.
שהוא עושה ארבע צעדים אחורה ומסור לך יותר קרוב.
לגמרי. ולא הייתי קולה ב-60% לשלוש כדי... וגם אם הייתי זורק לשלוש, הוא היה חוסם את זה, קוטן.
זה חסר תקווה.
מה? לא נכון.
בטח,
בטח. הוא היה 2.32, אני מזכיר לך. ואין גולטנדינג בשכונה.
גם אם יש גולטנדינג, הוא פשוט מותח את היד ומגיע לך, כי אתה היה מה לעשות עם כל הכבוד למטר 85,
60.
אני לא חושב.
40 סנטימטר? אתה יודע איזה מוטת ידיים? אין לו תקווה להוציא זריקה.
אם הוא מתחת לסל ואתה תלולה...
הוא לא צריך מתחת לסל, הוא צריך לעמוד במקום שמספיק בטוח כדי שלא יוכל לעבור אותו, ועדיין הוא יכול למתוח את היד כדי שלא תעיף שלשות.
אני לא חושב שמול הגבוהים היה סיכוי, זרקת מקודם של איזשהו שחקן שאתה אולי מסוגל לחסום אותו, מקסי בוקס שיחק ב-NBA, זאת אומרת שהוא ידע גם לסיים לאפים בלי ששחקנים גבוהים ממנו יחסמו, בטוח שאני לא יכול לחסום אותו.
מי אתה בוחר?
אני בוחר בנמוך, אבל כמו שסתיו אמר, כאילו, אני מת בכל
מקרה. אז או שאתה מת, במי אתה מעדיף?
נמוך.
אני הייתי הולך עם גבוה. זה הטיפה שאתה יכול לזרוק מרחוק.
סתיו?
אני גם הייתי הולך על הנמוך, אבל זה חסר טעם. זה כאילו שאלה מגניבה, אבל זה כאילו אין לך תקווה.
התשובה היא obvious.
הייתי בוחר לשחק נגד יוגב חיון.
כן, הייתי צריך לקחת שחקנים ישראלים, שזה היה כזה יותר מתקרב לך.
פולו-אפ. מי השחקן הישראלי שאתה הכי שם את ה... אתה הכי... כאילו, היית בוחר בו. לנסות להציל את חייך. קטן ששיחקתי בליגה הבחירה בישראל.
אני מכיר שחקנים בליגה ג'
תגדיר שיחק.
שיחק, ראה דקות פרקט בליגה בחירה בישראל.
יש כמה שאני יכול לקחת וזה יהיה בסדר. בוא, אתה יודע, בנושא לא בטוח יש כמה שהוא יכול לקחת.
יש לי חבר כיתתי ששיחק, אני לא רוצה להסגיר אותו, אבל חבר כיתתי ששיחק בליגה העליונה, שיכול להיות שאני מנצח אותו.
יש כמה שחקנים ששיחקו, היו שחקני סגל בליגה, שבימים הטובים שלי, אני לא בטוח מנצח, אבל זה לא, אני לא שמח אחוז מוות.
תן שמות. מה יש לך? מה יש לכם?
איזה דממה.
חלק מהמאזינים שלנו, דביר.
די, נו.
איזה דממה.
תן שמות.
לא נותן שמות.
דביר, תן שם.
אני אתן שם. אני לוקח את כולם.
יש לי שחקן NBA.
שניצחתי באחד על אחד.
שנבחר שני בדראפט, שהייתי מנצח אותו על סמך קריירת ה-NBA שלו.
מי?
השם תביט.
לן בייס.
גם לן בייס המת מנצח אותך.
לא נראה לי.
ליגת אנשים הישראלית. האם מישהו מכם מנצח?
אז זו שאלה שתמיד שאלתי את עצמי.
בזמנו היה מילה נדוביץ' שיחקה אחד על אחד עם גיל ברק, והוא לא היה מסוגל לשים אליה סל.
ולדעתי, אני בסכנה של נדוי מהמשפחה, אבל לדעתי אח שלי הפסיד ללמור מזרחי פעם.
זה לא בושה.
לא, אבל אני לא בטוח שאני זוכר את זה.
זה לא בושה.
יכול להיות שהפסיד לה בפנטזי.
זה כבר משהו אחר.
טוב, די, גלשנו חוצה מזה. בסדר, אנחנו מודיעים לכם מאוד שהזנתם לנו, ותודה רבה שסבלתם את כל השטויות שלנו, ובכל זאת... סתם, זה סתם צריך להראות שיש לי את זה עדיין. תודה רבה לכולכם, תודה רבה למרסלו.
גם אחרי שעת הקלטה אני עדיין שונא פנטזי.
תודה רבה לסגב.
ומרסלו, לא שאלת אותי.
יש פה מישהו, מיותר לשאול.
ניצחתי השבוע משחק אחד, אל תדעי.
כן, תודה רבה. כמה אתה, 1-6?
כן, לא יודע אם זה יותר טוב או פחות או מ-0-3, אבל כן, זה... אני שונא פנטזי בערך כמוך
כרגע. מספרית זה יותר טוב.
סתיו, תודה רבה לך.
גם לך.
תודה רבה לכם שהזנתם, אנחנו נתראה שוב בשבוע הבא.
ביי ביי.